שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו. כרגיל, אני פה עם הבנים שלי.
איתמר.
ונתן.
והיום ביקשתם לשמוע על פצצת האטום. לפני שנתחיל, נזכיר למאזינים והמאזינות שלנו את ערוץ היוטיוב שלנו, הסקרנים פודקאסט. אליו אנחנו מעלים מעת לעת את הפרקים שהקלטנו גם בפורמט סרט, למי שמעוניין גם לצפות ולא רק להאזין.
אני ממש ממליץ.
אז פתיח קצר ומתחילים.
הסקרנים.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
אתה הנני המוות, מחריב העולמות. זה היה קולו של הפיזיקאי רוברט אופנהיימר, בציטוט מספר הקודש ההינדי, הבגדבד גיטה. את המשפט המצמרר הזה הוא אמר שניות לאחר הניסוי המוצלח הראשון בפצצת האטום, ב-16 ביולי 1945. מלחמת העולם השנייה עדיין נמשכת, גם בחזית האירופית, אבל גם באוקיינוס השקט, מול הצבא היפני האדיר. בשלב הזה, גם האמריקנים, גם הנאצים וגם היפנים, משתתפים במרוץ לייצור פצצת אטום. השם הזה, אגב, מטעה. יש לומר, פצצת ביקוע גרעיני. אבל בואו רגע ניקח צעד לאחור, וננסה להסביר, בקצרה, מהי פצצת ביקוע גרעיני. מדובר בפצצה המנצלת את האנרגיה הרבה ששמורה בגרעיני אטומים הכבדים מברזל. אנרגיה זו משתחררת בתהליך של ביקוע גרעיני, שהוא פירוק הגרעין הכבד לגרעינים קלים יותר. הכוונה היא שהאנרגיה מופעלת בצימוד המרכיבים של האטום כל כך חזקה, שאם היא משתחררת, עוצמתה הגדולה פי כמה מחומר נפץ רגיל. כמה קילוגרמים בודדים של חומר גרעיני בקיע, לדוגמה אורניום, יכולים לפלוט בשבריר שנייה, את כמות האנרגיה של עשרות אלפי טון של חומר נפץ רגיל. עכשיו אתם מבינים למה כולם רצו נשק כזה. בתחילת המאה ה-20, בעקבות הגילויים של הפיזיקאים הצרפתיים פייר ומרי קיורי, ב-1898, מדענים רבים באירופה החלו לחקור את הנושא, וביצעו ניסויים בביקוע גרעיני. אבל כשהצבא הנאצי פלש לצ'כיה ב-1938, ואז לפולין ב-1939, רבים מהמדענים נמלטו לארצות הברית, והמשיכו שם את הניסויים שלהם. שלושת הפיזיקאים, נילס בור, אנריקו פרמי ואלברט איינשטיין, היו בין המדענים שהובילו לפיתוח הנשק הגרעיני בארצות הברית. לתוכנית האמריקנית לפיתוח פצצת האטום קראו פרויקט מנהטן, וניהל אותה המדען היהודי רוברט אופנהיימר.
הוא היה יהודי?
כן. המטרה הייתה להגיע ראשונים לפצצה גרעינית, על מנת לסיים אחת ולתמיד את המלחמה. כשגרמניה לבסוף נכנעה ב-8 במאי 1945, פרויקט מנהטן היה עדיין רחוק מאוד מסיום, ותשומת הלב הופנתה אל עבר המלחמה מול יפן. וכך, ב-16 ביולי 1945, במדבר שבמדינת ניו מקסיקו, בוצע הניסוי הגרעיני הראשון, אשר כונה ניסוי טריניטי. ב-5:30 בבוקר, הבזק אור אדיר העיר את שמי המדבר. גל חום חזק בא בעקבותיו, ולבסוף גל הדף שמעולם לא היה כמותו. כדור אש ענק התאמר לגובה של 12 קילומטרים. עוצמת הפיצוץ בניסוי הייתה של כ-20 אלף טון חומר נפץ. הרבה מעבר לעוצמתו של כל כלי נשק אחר שנוסע אי פעם לפני כן. העולם לעולם לא יהיה כשהיה. החום מהפיצוץ היה כל כך חזק, שהחול סביב מגדל הניסוי הפך לזכוכית. חלק מהנוכחים בחדר הבקרה פרצו בצחוק גדול, חלק פרצו בבכי, אבל הרוב פשוט עמד בדממה מוחלטת. ברגע זה, אופנהיימר נזכר בכתבי הקודש ההינדים, מתוך הבנה שהוא האדם שהוביל את העולם לנקודה בקיים נשק כל כך עוצמתי, כל כך הרסני, חשב לעצמו, אתה הנני המוות, מחריב העולמות. אדוארד טלר, אחד המדענים המובילים שעבדו על הפצצה, אמר, ברגע הזה ידעתי שבקרוב נשתמש בפצצה כזו על יפן, ואז כבר לא יהיה מדובר רק בניסוי. היום בארצות הברית תעשה שימוש בנשק חסר התקדים הזה, קרב. במקביל, נמשכו ההכנות לפלישה קרקעית ליפן. חיילים התאמנו, נשקים יוצרו, ותוכניות תוכננו. מה אתם חושבים שהיו השיקולים בעד ונגד פלישה קרקעית מול שימוש בפצצת אטום?
ב- בעד זה יכול לעצור מלחמות, אבל נגד זה בא מול מחיר שאין כמותו.
זה גם יכול לעצור מלחמות וגם יכול להרוג הרבה מאוד שחפים מפשע. אם כאילו זה לא שזה סתם איזשהו טיל שיורים וזה מפוצץ בית. לא, זה מפוצץ הרבה מאוד, זה לא סתם.
באפריל 1945 התכנסה ועדה מיוחדת של צבא ארצות הברית ופרויקט מנהטן על מנת לבחור מטרות ראויות להטלת הפצצות. הוועדה חיפשה שילוב של עיר עם חשיבות צבאית, כלומר שיש בה מפעלי נשק או בסיסים גדולים, או עיר תעשייתית חשובה. קוטר המטרה צריך להיות כ-5 קילומטר ובמיקום עירוני מרכזי, על מנת שהנזק יהיה מקסימלי. על כן נבחרו 5 ערים אפשריות: קיוטו, ניגאטה, הירושימה, יוקוהמה וקוקורה. אף אחת מהערים האלו לא הופצצה עד כה בשום כלי נשק במלחמה, כי רצו לבדוק את השפעת פצצת האטום לעיר שלא ניזוקה עד כה. התוכנית הייתה גם לייצר אפקט פסיכולוגי משמעותי. האמריקנים רצו שהפגיעה תהיה כל כך גדולה ועוצמתית, שיפן תיכנה, וששאר העולם יבין את כוחה של ארצות הברית. וכך, בשעות הבוקר המוקדמות של השישי באוגוסט 1945, המריא מטוס מסוג B-29 סופר פורטרס, מבסיסו באי טיניה, בדרכו ליפן, כשבבטנו הנשק הנורא ביותר שהעולם ראה. יום קודם לכן איש צוות אוויר כתב במכחול על גוף המטוס את שמו, אינולה גיי. שמו של המטוס ניתן לו על ידי הטייס, סגן אלוף טיבץ, שקרא לו על שם אמו האהובה, אינולה גיי. בשעה 8:09 בבוקר, לאחר קבלת אישור שמזג האוויר מעל העיר הירושימה בהיר, סגן אלוף טיבץ החל לחוג מעל המטרה. תושבי העיר לא חשדו בדבר והחלו את שגרת יומן. ב-8:15 דקות הורה הטייס למטילן לשחרר את ילד קטן. זה היה הכינוי שנתנו לפצצה. כל מה שפרבי האחראי על שחרור הפצצה אמר היה פצצה הוטלה. 43 שניות אחר כך, בגובה של 580 מטר מעל העיר, הרע הפיצוץ. בגלל רוחות צד חזקות, הפצצה פספסה את המטרה המקורית שלה, גשר IOI, והתפוצצה מעל בית החולים של העיר. הבזק אור חזק, גל חום אדיר, ובעקבותיו גל הדף שהרס כמעט כל מבנה, במרחק של 1.5 קילומטר ממוקד הפיצוץ. האינולה גיי היטלטלה קשות מגל ההדף, בזמן שפטריית השן אדירה עלתה אל השמיים. ואז שקט. שקט פרט לרעש המנועים של המטוס. בתחילה הממשל היפני לא ידע או הבין מה קרה. לא היו דיווחים על פעילות אווירית אמריקנית יוצאת דופן באותו הבוקר, והדיווחים השונים שהגיעו ממקומות אחרים על פיצוץ אדיר שאירע בעיר הירושימה יוחסו לשמועות חסרות בסיס. רק כ-16 שעות לאחר ההתקפה נשלח קצין צעיר אל העיר לבדוק מדוע ניתק איתה הקשר. מה שנגלה לעיניו היה מעבר לכל דמיון. כל מרכז העיר כאילו נעלם. העיתונים ביפן פרסמו בימים הקרובים את ההודעה הבאה: הרשויות עדיין מתקשות להעריך במדויק את מספר הפצועים. השפעת הפצצה הייתה כה נוראה שכמעט כל בעלי החיים, בני אדם וחיות, נשרפו למוות מהחום העצום שגרם הפיצוץ. כל המתים והפצועים נכוו ללא היכר. הערכות מדברות על כ-160,000 הרוגים כתוצאה מהפיצוץ הראשוני, וכ-40,000 נוספים מהשפעות הקרינה והפציעות בשנים הבאות. 3 ימים אחר כך יצאה קבוצת מטוסים נוספת לכיוון עיר הנמל קוקורה, כשבבטן אחד המטוסים ילד שמן. זה היה השם של הפצצה השנייה, שהייתה חזקה אף יותר מזו שהוטלה על הירושימה. כשהמטוסים הגיעו לעיר הם גילו שהיא אפופה באשן בעקבות הפצצה של עיר סמוכה ביום הקודם. לאחר 45 דקות בהן לא הצליחו לראות את המטרה שלהם, החליטו המטוסים לשנות כיוון והחלו במסלולם אל עבר העיר נגסאקי. עם הגיעם הם גילו שישנה עננות כבדה מאוד מעל העיר, וגם שם אין ביכולתם לראות את המטרה. הדלק החל לאזול, והמשימה הייתה בסכנה. רגע לפני שעמדו לשוב, פתאום, בשעה 11:01, יצאה השמש, ונפער חלון בעננים. ב-11:02, הוטל ילד שמן מעל העיר, והתפוצץ כ-500 מטרים מעליה. פצצת האטום שהוטלה על נגסאקי הייתה חזקה יותר מזו שהוטלה על הירושימה, והטמפרטורה שמתחת לאזור הפיצוץ הגיעה לכ-3,900 מעלות צלזיוס. בגלל הגבעות שמקיפות את העיר, חלק גדול מגל ההדף נספג בהן, וכך ניצלו חיים של רבים. בהפצצה הזו נהרגו כ-75 אלף איש ורבים נוספים בהמשך מפציעות וחשיפה לקרינה. פחות משבוע אחר כך וימים ספורים לפני שפצצה נוספת הייתה מוכנה, הודיעה ממשלת יפן על קנייה, ובכך הסתיימה לה רשמית מלחמת העולם השנייה.
הם לא חושבים שזה קצת מוגזם לפוצץ שתי ערים שלמות, וכאילו שתיים זה לא אחת, זה כאילו בסדר, עשיתם נזק מספיק גדול, כמה להראות שאתם רוצים להיות חזקים.
העובדה היא שאחרי ההפצצה הראשונה, היפנים עדיין לא נכנעו.
זה מה שבאתי להגיד. גם בשלב מסוים זה הדבר היחיד החזק מספיק להכניע אימפריה.
הערכות מדברות שאם הייתה פלישה קרקעית ליפן, אז בצד האמריקאי יכולים להיות הרוגים של עד כחצי מיליון חיילים, ובצד היפני עד כשני מיליון חיילים ואזרחים. אז מבחינת שיקולי המספרים, עדיף היה הפצצה מאשר מלחמה על הקרקע שהייתה יכולה להימשך גם עוד לפחות שנה-שנתיים. מאז מלחמת העולם השנייה, ובעיקר במהלך המלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות, העולם נכנס למרוץ חימוש של פיתוח נשק גרעיני. היום הערכות מדברות שיש כ-15 אלף פצצות גרעיניות בעולם, כשהחזקה ביותר שאי פעם הוטלה בניסוי, הייתה חזקה פי 3,300 מזו שהוטלה על הירושימה. מה אתם חושבים כשאתם שומעים על האירועים האלה?
מוות. הרבה מאוד מוות ואבדון.
הרבה מאוד הרס.
הפצצה החזקה ביותר שהוטלה הייתה פיתוח של הסובייטים של ברית המועצות, היום רוסיה. הם קראו לה צאר בומבה.
היא הוטלה?
כן, הם עשו ניסוי גדול, פוצצו אותה במקום מרוחק, ואומרים שפטריית האשן שלה הייתה יותר גבוהה מכל דבר אחר שיש על כדור הארץ. הרבה יותר מהר האברסט, והגיע ממש עד הגבול של החלל.
זה מפחיד, זה אומר שיש להם נשק חזק מאוד.
זה אומר שהוא צריך לטיל את זה בגובה מספיק גבוה כדי שזה לא יתפוצץ ברגע שהוא מטיל אותה.
היום רוב הנשק הגרעיני בכלל מתוכנן להיות בירי עם טילים ורקטות ולא להפיל אותו ממטוסים, אבל אני חושב שהמרוץ הגרעיני בין ארצות הברית לברית המועצות וגם מדינות נוספות אחר כך הוא בעצם מה שנקרא השמדה הדדית מובטחת. כלומר, שאם צד אחד ינסה לעשות שימוש בנשק גרעיני, הצד השני יגיב גם, ואז שני הצדדים יושמדו. ובעצם כך אפשר להבטיח שהאויבים שלך לא ישתמשו עליך בנשק גרעיני.
מלחמה הקרה.
בהחלט, המלחמה הקרה.
אבל צריך הרבה מאוד דברים כדי כאילו ליצור פצצת אטום שלא, כאילו זה לא...
פצצות האטום התפתחו מאוד והן כבר לא פשטניות כמו אותה פצצה שהייתה ב-1945. היום יש חומרים אחרים, תהליכים שונים, הביקוע עובד באופן שונה, וכמובן זו הסיבה שהעוצמה היא משמעותית גדולה יותר ממה שהיה בזמנו.
אבל עדיין אפשר כאילו ליצור פצצת אטום כמו הראשונה.
כן, אבל אין סיבה. וכמו שתגיד, עדיין אפשר לנסוע על אופניים כשיש לך מכוניות מרוץ. זה אפשרי, אבל אתה תגיע הרבה יותר לאט. אוקיי, אז לפני שנסיים, נזמין את המאזינים והמאזינות שלנו לעשות סאב ולייק אם הפרק מצא חן ביניהם, וכמובן שנשמח מאוד גם אם תשאירו תגובה או הערה, כי זה תמיד כיף לשמוע מהמאזינים שלנו.
ביי!
ביי!
שלום לכולם!
הסקרנים